כאילו אנחנו מחכים.
כן, כן.
בסדר גמור. טוב, שלום לכולם. אני מבין שנקודת המוצא שלנו זה הרמב״ם, נכון? הרמב״ם בהקדמות, אבל במחילה מגבות בתורת הרמב״ם, אנחנו לא נתחיל ברמב״ם. אני אנסה לתת איזושהי סקירה כללית על היחסים שבין הלכה ונבואה. כמובן ננסה לראות איפה הרמב״ם נמצא בכל המערך הכללי הזה, אבל כהקדמה אני רוצה לומר כמה מילים על הסוגיה הזאת, על המשמעות והחשיבות שיש לה בכלל. לסוגיה הזאת של הלכה ונבואה יש חשיבות, לסוגיה הזאת יש חשיבות גם בהקשר התיאורטי וגם בהקשר המעשי. בהקשר התיאורטי הסוגיה הזאת, כן, כמו בהרבה סוגיות אחרות שלוקחות מקרה מבחן, לפעמים מקרה קיצון, כתוצאה מהקיצוניות הן מחדדות מאוד את הבעיה. גם כשהלכה ונבואה נפגשות, אז הבעיה של מהם הכלים שבאמצעותם אני מכיר, אני מייצר הלכה, השאלה הזאת מתחדדת מאוד, בפני שהנבואה היא לא בן ברית טבעי להלכה. ההלכה היא בכאורה מערכת שאנחנו סבורים שהיא מתפתחת באופן רציונלי, הדוק, מסודר, והנבואה היא בנויה על כוחות אחרים לגמרי. ולכן כשאני דן בשאלה הזאת של הלכה ונבואה, כלומר האם נבואה מסוגלת לתפוס מעמד, לתפוס מקום כגורם בתוך ההליך ההלכתי, אז אני בעצם מבחינה תיאורטית מביא לידי ביטוי את השאלה עד כמה ההליך ההלכתי יכול לחרוג מהגבולות המסודרים, הדוגמטיים, הדוקים שלו. האם אפשר לייצר הלכה גם מאיזשהו מקום של ספונטניות, של התגלות וכדומה? זאת שאלה מאוד מאוד חשובה בהקשר התיאורטי. היא חשובה ולא פחות מההקשר המעשי. לא יודע כמה אתם עוקבים אחרי מה שנכתב בשנים האחרונות סביב הסוגיה הזאת, אבל רק בעשור האחרון נכתבו כמה דברים משמעותיים, מרכזיים, בנושא הזה, בין מהצד האקדמי, מישהו היום ראש החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, רוזנק, אבינועם רוזנק, דוקטור אבינועם רוזנק, שהדוקטורט שלו בעצם עוסק בשאלה הזאת, הדוקטורט והספר שבעקבותיו, הוא כתב על ההלכה הנבואית אצל הרב קוק. ואם זה מצד שני, הרב יובל שרלו בהקשרים שונים עסק בשאלה הזאת, החל מההיבט העקרוני של האם נבואה יכולה להשפיע על הלכה, זה כבר לפני כמה שנים, בספר שנקרא מסע אל ההלכה. מכירים אותו? תכירו אותו אם לא. אז אחד המאמרים בספר הוא מאמר שלו, אבל הוא חזר לדיון בעניין הזה בעוד מספר מאמרים בהמשך. גם רוזנק מצד אחד וגם הרב שרלו מצד שני לא עסקו בזה במקרה בשנים האחרונות. שניהם משדרים, אני מרשה לעצמי לומר מצוקה, למרות שאני לא פסיכולוג, אבל הם משדרים איזושהי מצוקה בקשר להתנהלות ההלכתית בשנים האחרונות, כאילו ההליך ההלכתי באיזשהו מקום מדשדש במקום, הוא לא נותן מספיק מענה לבעיות שמתעוררות מסביבנו. וזה בוודאי נכון בשורה של תחומים, אם זה תחומים תרבותיים חברתיים כמו מעמד האישה וכמו מעמד החילוני, אם זה בתחומים של יחסים בין המדינה לבין ההלכה, מה היחס נגיד לבתי המשפט במדינת ישראל, יש שורה של סוגיות שההלכה לא נותן. אדם שיושב, רובנו שיושבים כאן, והציבור הרחב שאנחנו שייכים אליו, אני חושב שרובנו מרגישים שזה לא זה. התשובה של ההלכה, המענה שההלכה נותנת לרבות מן השאלות האלה, המענה איננו מספק. ויש איזושהי הרגשה שההלכה באיזשהו מקום, לגבי השאלות האלה לפחות, ידה קצרה. להגיד מצטה את עצמה זה חצוף, אבל ידה קצרה, אני לא חושב שזה חצוף. הידיים קצרות, תראו, כשהיד קצרה אז יש כמה תשלח המתה ותיקחה, אתה יכול לשלוח את היד הקצרה ופתאום תהיה ארוכה, אבל היד קצרה, ולכן מנסים לייצר ידיים ארוכות. והתפיסה הפרקטית כאן אומרת שהנבואה יכולה לייצר לנו ידיים ארוכות. אף אחד לא יכול לתאר איך זה קורה, לא רוזנק מצד אחד וגם לא הרב שרלו, לא ראיתי תיאורים של ממש הרב שרלו, יש הרגשה שהוא אולי יודע, יש לו איזה רעיונות בעניין, אבל הוא לא כל כך רוצה להגיד אותם, ולכן הוא כל פעם יורד את החץ יותר רחוק. החץ האחרון עד כמה שאני יודע נורא באופן הבא, שבה הוא מנסה להראות מצד אחד בקורס הוא העביר במדרשה לנשים בבר אילן, מצד שני במאמר שהוא כתב, שלפעמים אפשר לפסוק הלכה תוך כדי שמדלגים על כל ההליך ההלכתי. זאת אומרת, לא צריך להתחיל מתורה שבעל פה מסודר, משנה, גמרא וכל, אפשר ללכת ישר לתנך. אתה יכול לפסוק הלכה ישר מתוך התנך. עכשיו, ישר מתוך התנך, כוונה היא מדברי נבואה. מי שלא מאמין לי יקרא את מה הוא כתב על זה. והחוברת של הקורס במדרשה לנשים, טוב, ואונם המקום היחיד שנמצאת שם זה שם, במדרשה לנשים בבר אילן. אבל שם הוא אסף כ-80 וכמה תשובות, שבהם לטענתו נעשה דילוק כזה. אני לא לגמרי מסכים איתו, אבל זה ברור שהוא מנסה לייצר יד ארוכה. אין בכלל ספק בדבר הזה. והתפיסה היא שהנבואה מסוגלת לייצר יד ארוכה כזאת. קיצורו של דבר, אני הערכתי מדי בהקדמה הזאת, אבל אני רוצה שתבינו שהדיון של סוגיית הלכה ונבואה זה לא איזה מין מלכת הלמשיכה, איזו שאלה שהיא שאלה איזוטרית שנוגעת בשמי השמיים. היא שאלה מאוד מאוד קונקרטית ונוגעת, גם כדי שנבין תיאורטית את הגבולות או את האפשרות לפרוץ את הגבולות של ההליך ההלכתי, וגם מבחינה מעשית, אם צריך וניתן לפרוץ את הגבולות, איפה הנבואה יכולה להשתלב במסגרת הזאת. אז שוב, מהבחינה הזאת בעיניי זו סוגיה מאוד מאוד מרכזית. אנחנו כולנו, אני חושב רובנו, גדלנו לתוך תפיסה שאומרת שלנבואה אין שום מעמד בהליך ההלכתי, וכשראיתם את הרמב״ם אז מן הסתם דעתכם התחזקה ואמרתם, או, זה, כן, זה בדיוק מה שלמדנו, יופי, זה בדיוק מה שהגננת לימדה אותנו בגן, זה מתאים, זה בסדר גמור, אנחנו בסדר. אבל עם כל הכבוד, הרמב״ם זה דעה מסוימת, זה דעה חשובה מאוד, הוא הדעה הדומיננטית בסופו של דבר, אבל זה לא הדעה היחידה. וזה אגב חשוב לדעת בכל, כשאתם מורדים רמב״ם תמיד כדאי שתפנימו היטב היטב את זה לדעתכם וללבכם, לא פחות מלדעתכם, שבסוגיות רבות כולו עליבה והרמב״ם, בהרבה מאוד סוגיות, כמעט בכולם, במחשבת ישראל אנחנו איכשהו בסופו של דבר פסקנו כמו הרמב״ם. אבל הרמב״ם הוא לא דעה יחידה. בשורה של שאלות, הוא לא דעה יחידה. אתם יודעים שזה מתחיל בדגים על עיקרים, שלא כולם הסכימו כידוע עם הרמב״ם, האם בכלל יש דגים על עיקרים, האם בכלל יש עיקרים, והעיקרים של הרמב״ם בכלל הם נכונים. והכוונה, אני לא מדבר איתכם על שלמי אמוני ישראל, רבי יוסף פלבו, מדבר על גדולי ישראל, שחלקו על הרמב״ם בשורה של תחומים, עמדתו של הרמב״ם היא עמדה מסוימת, וצריך לדעת שיש גם עמדות אחרות, ועוד צריך לדעת שגם אם עמדתו של הרמב״ם היא הייתה עמדה מנצחת עד למאה האחרונה, זה לא אומר שצריכה להיות גם העמדה מנצחת במאה הנוכחית ובמאה הבאה. ואין פסק הלכה במחשבת ישראל, זאת אומרת, מותר לכם לפעמים להוציא את הראש, להסתכל ימינה ושמאלה, להגיד לא נראה לי הרמב״ם, וכמובן לנמק את זה, ולחפש מישהו אחר, מישהו רציני אחר, לא? אבל לחפש אילן רציני אחר כדי להתעלות בו. מותר לעשות את זה. זה הערה כללית לגבי הרמב״ם. בכל אופן, הרמב״ם הוא לא דעת יחיד, וזה גם מתחיל בחז"ל. הוויכוח על המעמד שיש לנביא או לנבואה במסגרת תהליך ההלכתי, הוויכוח הזה מתחיל בחז"ל. וחז"ל מאוד מאוד טעונים בעניין הזה. זה לא, זה שהרמב״ם מביא כמה דברי חז"ל, ברור, זה אותם דברי חז"ל שתומכים בעמדתו, זה לא, כולם עושים את זה, זה לא, הרמב״ם לא חריג בעניין הזה. אבל יש בדברי חז"ל ויכוח בעניין הזה. כן, אז בואו, אני פה באמת, מקצת מן המקצת, נתייחס פה לשתי אנקדוטות. אנקדוטה אחת, הכל יהיה פה באנקדוטות. אנקדוטה אחת זה אליהו הנביא. אליהו הנביא הוא דמות מאוד מאוד חשובה מבחינה הלכתית. כולכם יודעים, מכירים, את כן, מספר מקומות שיש במשנה. אני מדבר עכשיו על אליהו הנביא, בוא נדבר על אליהו הנביא במשנה בשלב הזה, כן? אז יש לנו מצד אחד בכמה וכמה מקומות שהמשנה נותנת לאליהו הנביא תפקיד מברר, נכון? יהיה מונחת שיבוא אליהו. זה צריך לומר, יש לאליהו הנביא תפקיד הלכתי, אבל זה לא תפקיד של פוסק, זה תפקיד של מברר. כלומר, הוא מברר את העובדות, העובדות אינן נהירות, וכשיבוא אליהו אז הכוח הנבואה יעזור לנו לברר את העובדות. אגב, בסוגריים, אתם יודעים למה תמיד מדובר על אליהו הנביא? הרי זה לא דווקא אליהו, הכוונה היא שהנבואה תברר את הדברים. אז למה זה עד שיבוא אליהו? כי שאליהו זה אותה דמות, כן, מכיוון שלפחות לפי דעות מסוימות מחזל ועד לפרשנים, אליהו הנביא לא מת. אז אליהו הנביא זה בעצם שריד הנבואה מעולם הנבואה שנמצא עדיין בעולמנו. ומכאן כל הרעיון הזה של גילוי אליהו לחכמים גם בעולם שאין בו נבואה. כלומר, כשאתה רוצה לומר שיש נבואה בעולמנו, אז מי הוא השגריר של הנבואה בעולם? מי הוא שריד הנבואה שנמצא בעולם שאין בו נבואה? זה אליהו הנביא. ולכן עניין אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. כלומר, ספרי הנבואה נסגרים בזה שהנבואה לא נגמרה. זה כמו אדון עולם. כמו שאתה אומר אדון עולם בסוף התפילה, כדי לומר שעכשיו בסוף התפילה אתה חוזר לתחילתה, הפסוק עניין אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא שחותם בעצם את ספרי הנבואה, אומר שיש נקודת סוף, אבל היא גם נקודת ההתחלה. כלומר, אליהו הנביא, שהוא בעצם שריד הנבואה שנעלמה, הוא ישיב את הנבואה. וזה אדון עולם, זה חוזר, זה יחזור. אז אליהו הנביא זה בעצם דמות שמבחינה הזאת היא מאוד משמעותית. ולכן כשחזר מדברים על אליהו הנביא בהקשר ההלכתי, הם לא מתכוונים אליו, מתכוונים לנבואה, לכוח של הנבואה במסגרת ההלכה. אז שיהיה מונחת שיבוא אליהו, זה לא נוגע לענייננו, כי זה תפקיד במסגרת ההלכה, אבל הוא לא תפקיד הלכתי. אליהו הנביא לא ממלא כאן תפקיד הלכתי, הוא ממלא כאן תפקיד של משקפיים, של משקפת, של משהו שפותח את העיניים. אבל זה פותח את העיניים בהקשר העובדתי, כדי שנדע את העובדות ואז נדע גם מה ההלכה. אבל הוא לא פוסק הלכה, אין לו שום מעמד הלכתי בהקשר הזה של עד שיובא אליהו. אבל יש לאליהו הנביא גם תפקידים הלכתיים. זה המשנה בעדויות. אתם מכירים את המשנה בעדויות בפרק ח', שזה אומנם שנוי שם במחלוקת בין התנאים, אבל יש דעה שאליהו בא לטמא ולטהר ולרחק ולקרב. זאת אומרת שאליהו הנביא בהקשר הזה יבצע תפקידים הלכתיים. זה נכון שזה בשני תחומים מסוימים של טומאה וטהרה ויוחסין. אבל בסדר, זה תפקיד הלכתי. לאליהו הנביא יהיה תפקיד הלכתי. גם דברי חז"ל האחרים אנחנו מוצאים ויכוחים לגבי הממד של אליהו הנביא. אז בואו למשל נסתכל במקור מספר אחד. יש כאן, מי שיראה את המשך הגמרא במנחות תראה שהוויכוח הזה חוזר שם בעוד עניין, אבל העניין שבחרתי כאן זה פרשנות של פסוק ביחזקאל, כן? כה אמר השם אלוקים, בראשון באחד לחודש תיקח פר בן בקר תמים וחיטאת את המקדש. אז באלף בניסן מקריבים פר בן בקר תמים לחטאת וחיטאת את המקדש. אז על זה שואלת הגמרא, מה זאת אומרת חטאת? אם מדובר בעולת ראש חודש, זה עולה, זה לא חטאת, עולה היא. אז אמר רבי יוחנן, פרשה זו אליהו עתיד לדורשה. אז רבי יוחנן אומר, אליהו יפרש לנו את הקושי הזה, מה עושה חטאת באלף בניסן במקדש יחזקאל. רב אשי אמר, מילואים הקריבו בימי עזרא כדרך שהקריבו בימי משה. רב אשי אומר, אין שום בעיה, לא צריך לחכות לאליהו, אני עכשיו מסדר לך את העניין, אני פותר את הבעיה. ובכלל מדבר בחטאת של קורבן מילואים, א' בניסן. כמו שא' בניסן היה יום שמיני למילואים במשכן, כמובן לפי מסורת מסוימת בחז"ל, אז הוא יחזור גם במקדש העתידי, וגם אז היום השמיני למילואים יהיה בא' בניסן, והקורבן החטאת הזה שמדבר עליו כאן, זה באמת אותו קורבן חטאת שיוקרב כחלק מקורבנות המילואים. אז עם אלה אין שום קושייה. ואומרת הגמרא שהמחלוקת הזאת שבין רבי יוחנן לרב אשי היא בעצם מחלוקת תנאים. תנא נמי אחי, רבי יהודה אומר, פרשה זו אליהו עתיד לדורשה. אמר לו רבי יוסי, מילואים הקריבו בימי עזרא כדרך שהקריבו בימי משה. אמר לו, תנוח דעתך שהנחת דעתי. יש פה ויכוח, כשרבי יוחנן באמת אומר שסוגיות, בוודאי סוגיות שקשורות להתנגשות בין הנבואה לבין ההלכה, וזה מה שלפנינו כאן, בין נבואת יחזקאל לבין ההלכה המוכרת לנו לגבי קורבנות ראש חודש, אז מי יפתור לנו את הסוגיות בעניינים שבין הנבואה לבין ההלכה? זה צריך את אליהו הנביא, אנחנו לא יכולים. רב אשי אומר, מה פתאום? זה שזה כתוב פסוק ביחזקאל ואמר אותו נביא, בסדר, אמר אותו נביא, אבל אני בתור פרשן לא צריך להיות נביא בשביל לפרש את זה. אני אמצא פירושים, ננעלו שערי תירוצים, אני אמצא תירוץ, ועובדה, הנה, מצאתי תירוץ. אז יש כאן ויכוח, אם אליהו זה דמות פרשנית, פה צריך לומר, לא מדבר פה על אליהו הנביא בתור פוסק, אלא אליהו הנביא בתור פרשן, אבל יש ויכוח אם באמת אליהו הנביא הוא בעל מעמד, או לאו דווקא בעל מעמד, מבחינה פרשנית. עכשיו, מבחינת המעמד ההלכתי שלו בתור פוסק, העמדה המקובלת בחז"ל, צריך לומר בהקשר הזה, העמדה המקובלת בחז"ל היא של אליהו הנביא, או בכלל נביאים, או בכלל לכוח נבואי, אין שום מעמד בהליך ההלכתי. זה המקורות שהרמב"ם מביא אותם. כן, אז יש לנו את הדוגמה המפורסמת הזאת של מקור מספר 2. אמר רבא, אמר רב כהנא, אמר רב, אם יבוא אליהו ויאמר חולצים במנעל שומעים לו, אין חולצים בסנדל, אין שומעים לו, שכבר נהגו העם בסנדל. כלומר, אם אליהו הנביא יורה הלכה כנגד מנהג, יש מנהג שאומר שאפשר לבצע חליצה בסנדל, ואליהו הנביא נגד המנהג יבוא ויגיד שלא חולצים בסנדל. אז לא שומעים לאליהו הנביא נגד מנהג. עכשיו, כשאומרים את זה בבבלי, וכשאומר את זה רב במיוחד, צריך להבין מה זה אומר. הרי המעמד של המנהג בבבלי הוא מעמד נמוך ביותר. ככל שהמנהג יש לו מעמד חזק בירושלמי, למנהג יש מעמד נמוך ביותר בבבלי. זאת אומרת, כשאומרים לך שאליהו הנביא לא יכול להגיד שום דבר כנגד מנהג, פירושו של דבר הכוח ההלכתי שלו הוא אפס. אפילו נגד, זה אפילו, כן? אפילו נגד מנהג אליהו הנביא לא יכול להגיד שום דבר. אין שום מעמד בהליך ההלכתי. פשוט צריך להדגיש שזה אליהו הנביא כן נביא. לא אליהו הנביא, אם הוא יורה לנו הלכה בתור חכם, הרי כן, נבואה שורה אלא על חכם וכו'. אז מהסתם תלמיד חוכם. אז אם הוא אומר לנו כתלמיד חוכם, הוא יושב בבית מדרש, מברר איתנו הלכות ואומר לנו כך וכך. כן, כמו שהרמב"ם אומר, כן, בעניין הזה לא גרוע אליהו הנביא מאף אחד אחר, כחכם. אבל אם אומר לנו את זה כנביא, אז כלך לך אצל דברי נבואה, אין לזה שום משמעות. לנבואה אין שום משמעות בהליך ההלכתי. זאת העמדה שניכרת כאן, והרמב"ם מביא את זה בהקדמה, כפי שראיתי. ומקור נוסף, גם כן מקור מפורסם מאוד, שיש לו מקבילה גם בירושלמי, מקבילה אפילו יותר חריפה בירושלמי. כן, במקור 3, 3,000 הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה, ואז ניסו להחזיר, שימו לב, לא מדובר פה על לחדש הלכות, מדובר פה להחזיר הלכות שנשתכחו, לרענן זיכרון. אמרו לו ליהושע שאל, אמר לו בשמיים מי, אמרו לו לשמואל שאל, כלומר לשאול בהורים ובתומים, אמר להם אלה המצוות שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה, כן, אלה הרי שני המקורות המרכזיים שנתלים בהם כדי לומר של הנבואה אין מעמד, או לא בשמיים מי, כן, החל מגדת הנורא של הכנאי והלאה, ועד לאלה המצוות, כן, בסוף ויקרא, שזה בעצם ניסיון לומר אלה המצוות. זה המסגרת שהתקבלה מכוח מעמד הר סיני, שמתחיל בשמות ונסגר בויקרא, בהר ובחוקותיי. אז זאת המסגרת של מעמד הר סיני הנבואי שבתוכו ניתנו מצוות, זה ניתן במסגרת של נבואה, אבל אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה. בכל אופן, גם לא בשמיים וגם אלה המצוות, אלה שתי הוראות שנקלים בהם כדי לומר שהנביא איננו יכול להשתמש בכוח הנבואה שלו כדי לומר משהו מבחינה הלכתית, זה לא בשמיים, ושהוא לא יכול לחדש דבר. עכשיו שימו לב, לחדש פה זה נאמר בהקשר של רענון הנשכחות. כלומר, גם להזכיר נשכחות, נביא איננו יכול בכוח הנבואה. ואז מופיעים פה עוד כמה דברים, חטאת שמתו בעליה, זה גם כן אחת משלושת אלפים שנשתכחו. אמרו לפנחס, לגבי ההלכה המסוימת הזאת, שישאל בהורים ובתומים ואמר לו בשמיים מי. אמרו לאלעזר הכהן שישאל ואמר, אלה המצוות שאין אבי רשאי לחדש. שוב חוזר אותו העניין, בסוף נאמר שם שכל אותם קל וחומרים וגזרות שוות ודקדוקי סופרים שנשתכחו בימי אבלו של משה, גם הם נשתכחו, גם אותם לא הצליחו להחזיר, אבל עתניאל בן פנז הצליח להחזיר אותם, אבל מתוך פלפולו. זאת אומרת, מתוך פלפול של בית מדרש, אתה יכול להחזיר הלכות, אין לנו שום בעיה עם זה. אבל לעשות את זה דרך נבואה, בשום פנים ואופן לא. אז באמת, זה הקו הדומיננטי בחז"ל, ללא ספק. הקו הדומיננטי הוא שאין לנבואה מעמד בהליך ההלכתי, כי לא בשמיים היא, ואין לנביא מעמד, כן, אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. זה ללא ספק קו הדומיננטי, אבל הוא לא הקו הבלעדי. במפורש בדברי חז"ל, אנחנו מוצאים שאליהו הנביא, אם מדברים עליו, על אליהו הנביא, יש לו תפקיד הלכתי, יש לו מעמד הלכתי, כמו שם בסוף עדויות, וכן אנחנו מוצאים שאולי יש לו גם תפקידים הלכתיים אחרים, כמו לדרוש או לפרש במיוחד קושיות שבין נבואה לבין הלכה. אני לא הבאתי כאן את המקור של אליו תשמעו, כן, של אליהו בהר הכרמל. בעיניי המקור הזה איננו נכון, כלומר איננו נוגע לסוגיה. הוא ודאי שהוא נכון, הוא לא נוגע לסוגיה, אני מתכוון, הוא לא נוגע לסוגיה. מפני שמה נאמר שם? מה שנאמר שם הוא שנביא בהוראת שעה יכול לחרוג מההלכה. זה מה שכתוב שם. עכשיו, מה המשמעות של חריגה מההלכה בהוראת שעה? זה לא אומר שיש פה פסיקת הלכה, זה לא פסיקת הלכה. יש מצבים שבהם, כן, כמו שהרמב"ם אומר שמלך לפעמים יכול בהוראת שעה לפעול כנגד הדין. יש מצבים שבהם המנהיג בשעת חירום, בשעת משבר, חייב לייצר איזושהי עמדה שחורגת מההלכה. כשהוא מייצר את העמדה הזאת, הוא לא מייצר אותה בתור פוסק. הוא לא בא לקבוע הלכה. אלא הוא אומר, עכשיו, בגלל עת לעשות לה שמפר אותו רתך, זאת אומרת, אין ברירה במצב הנוכחי, מבחינת, כרשות מבצעת, אין ברירה במצב הנוכחי, אלא לחרוג מן הדין. אני אקביל את זה אולי למצב המשפטי היום במדינת ישראל. אתם יודעים שיש במדינת ישראל תופעה משפטית שקוראים לתקנות שעת חירום. תקשח, מה שנקרא. מכירים את התופעה הזאת? תקנות שעת חירום. התקנות שעת חירום בעצם מסמיכות רשות מבצעת לפעול נגד החוק. היא לא צריכה לבצע רצוף, הרשות לא צריכה לבצע שום הליך מסודר בעניין הזה. היא יכולה לחרוג מהחוק, לפעול כנגד החוק, כשהשעה צריכה לכך, בגלל שעת חירום. עכשיו, זה רשות מבצעת עושה. היא עושה את זה כרשות מבצעת, כי היא צריכה לקבל החלטה אופרטיבית מיידית, ובהקשר הזה היא לא יכולה להתחשב במגבלות החוק. כן, בזמנו, טוב, להזכיר את השם שלו בעניין הזה? לא אזכיר. מי שהיה שר הבינוי והשיכון דאז, כשהתחילה העלייה מחבר העמים, נכון? אז בדרך כלל צריך להגיש טבע, ויש ועדות תכנון ובנייה. לא היה שום דבר, לא טבע, לא תכנון ובנייה. כמו שבונים, אפשר גם ככה להרוס, אבל אז ככה הוא בנה. אז הוא השתמש בתקנות שעת חירום, לצורך העניין. הופעלו תקנות שעת חירום. אז זה לא היה, אולי היה פויסק בהקשר הזה, אולי היה מחוקק. הוא לא לקח לעצמו את ה... הוא לא היה צריך להתיימר לקחת לו עצמו את הכובע של הרשות המחוקקת. הוא פעל כרשות מבצעת. וכשהנביא פועל במסגרת אליו תשמעו בהוראת שעה, אז הנביא פועל כרשות מבצעת, הוא לא פועל כרשות מחוקקת. הוא לא מחוקק, הוא לא מייצר הלכה חדשה, הוא לא קובע הלכה. זה לא שום הלכה. ולכן זה לא נוגע לעניין. המקור הזה שרבים מצטטים אותו בסוגיה הזאת, הוא לא נכון. הוא לא נכון בסוגיה הזאת. בהקשר שלנו הוא לא נכון. אבל מכל מקום, יש בחזל, זה נכון שזה לא המקורות הדומיננטיים, אבל יש בחזל מקורות שכן נותנים מעמד לנביא במסגרת ההליך ההלכתי. אני לא נכנס פה להגדת הנורו של אחנאי, שדורשת כשלעצמה כמה וכמה סקירות וברורים, לא ניכנס לזה כאן, אבל אני רק אפנה אתכם לקריאה קצרה במה שכתב ג'פרי רובינשטיין, מופיע בספר לכבוד פרופסור יונה פרנקל בהיגיון ליונה. קראו שם את מאמרו החשוב של ג'פרי רובינשטיין ותתרשמו שאגדת הנורא של אחנאי, כמו שקראתם אותה עד היום, זה לא בדיוק מה שאתם חושבים. והמסר של האגדה בהחלט יכול להיות דווקא הפוך. זאת אומרת, שזה שרבי אליעזר, זה נכון, רבי אליעזר עמדתו נדחתה, אבל לא בטוח שעמדתו העקרונית נדחתה. עמדתו נדחתה כי הוא היה נגד הרוב. אבל יכול להיות שעצם העניין שמשתמשים בגורמים שמימיים או באותות ומופתים כדי לקבוע על פיהם הלכה, לא בטוח שבנקודה הזאת נדחתה דעתו של רבי אליעזר. וראו שיטת בעלי התוספות לעניין בת קול וכדומה, כן, מחלוקת בית שמאי ובית הלל לפני בת קול ואחרי בת קול, לבת קול עשוי להיות מעמד על פי ההלכה. לא בטוח בכלל שאין לה מעמד, גם לפי אגדת הנורא של אחנאי. גם לפי אגדת הנורא של אחנאי. זה תלוי בתירוצים בתוספות, לא ניכנס לכל הבירור בעניין הזה, אבל בכל אופן, התמונה החזלית היא תמונה מורכבת ולא כמו שנדמה לנו. אז שוב, הדומיננטי הוא של הנביא אין מעמד, זה נכון. אבל יש גם גישות אחרות. עכשיו, על הרקע הזה צריך לגשת לדברי חכמי ימי הביניים והרמב"ם בראשם. אבל הייתה שאלה.
כן.
כן. אז כן, שיטת בעלי התוספות, לפחות חלק מהם, כמובן, שלבת כל יש מעמד. הרב קוק באיגרת, שנספיק נראה אותה בסוף, אכן מתחבר בנקודה הזאת לאותה דעה במסגרת בעלי התוספות.
אנחנו רואים
שאלות תשובות מן
השמיים.
מה?
אנחנו רואים ספר בשם שאלות.
כן, אני אתייחס אליו בהמשך. נראה מה נספיק.
מה הרב קוק עושה?
מה?
מה הרב קוק עושה?
הרב קוק מתייחס לשיטה הזאת של בעלי התוספות.
איפה?
באיגרת שהבאתי לכם גם כן כאן, באיגרת קוף ג' מזכיר אותם. כמובן, גם את הרב קוק אי אפשר לקרוא, אני הבאתי פה פסקה אחת של הרב קוק, זה לא הוגן כלפיו, כלפיכם, כלפי אף אחד, זה לא, אבל הבאתי, טוב, תראו איך זה משתלב במהלך הכולל. אז אפשר מה הפרמטרים שמשפיעים קודם כל על העמדה החזלית, ומתוך כך גם על עמדת ימי הביניים. בעמדה החזלית אין ספק שיש פרמטר אחד שהוא פרמטר משמעותי, הוא כבר פחות משמעותי כשמדברים על הגות ימי הביניים, אבל בעולמם של חכמים, בעולמם של חזל, זה גורם מאוד מאוד משמעותי, וזה הפולמוס היהודי נוצרי. העובדה שהנצרות מנסה לייצר דת חדשה, כשדת זה אומר גם אמונה וגם הלכה, מנסים לייצר אמונה והלכה חדשים על בסיס נבואי ומפיו של נביא כביכול, זה ברור שהדבר הזה דוחה את חזל. זאת אומרת, חזל מרגישים שיש כאן בעיה שצריך לתת לה מענה, צריך לתת פתרון. ולכן העמדה הנוקשה והקפדנית של חזל כנגד נבואה וכנגד נביא, שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, היא ללא ספק מושפעת מהעניין הזה. היא מושפעת מהעניין הזה. אני מציע לכם בעניין הזה, קראתם את המאמר של אפרים אלימלך אורבך, הלכה ונבואה? מכיר את המאמר הזה? אז אני מציע לכם לקרוא גם את זה. ראו שם את הדברים. ראו שם את הדברים בתור נקודת מוצא. זוהי רק ההתחלה. אבל מאמר חשוב. הוא לא כתוב כל כך טוב, אבל הוא חשוב מאוד, המאמר הזה. הוא נכון, והוא חשוב, אבל צריך לשמור את השיניים. הוא לא... זה בלגן. זה כתוב בצורה וולגנית. אבל חשוב וכדאי לקרוא אותו. זה נתפס היום בקובץ של אורבך מעולמם של חכמים, שהוא נמצא כאן בספרייה, לדעתי אפילו בספריית הישיבה. אז זה פקטור אחד, זה פקטור אחד שמשפיע בלי ספק על העמדה החזלית, שכל כך מפחדת מהנביא והנבואה. אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. אבל יש גורם אחד שהוא ודאי משפיע על עולמם של חכמים, אבל הוא יותר בולט בימי הביניים, ואני מעדיף שנראה אותו דרך ימי הביניים. והפקטור הזה זה פקטור שאני לפחות מכנה אותו תורת ההכרה הדתית. מה זה תורת ההכרה? אני מניח כולכם יודעים, נכון? אתם יודעים, הפילוסופיה מקובל לחלק אותה לארבעה ענפים עיקריים. אני לא אתחיל למנות את כולם כי אין לנו זמן לזה, אבל אחד הענפים זה ענף שנקרא תורת ההכרה. תורת ההכרה זה ענף שעוסק בכלים ובאמצעים שבאמצעותם האדם מסוגל להכיר את האמת. את האמת העובדתית, את האמת הפילוסופית, אבל אדם זקוק לכלים, לדרכים, כיצד לעשות את זה. בזה עוסקת תורת ההכרה. תורת ההכרה הכללית מציינת כל מיני כלים ודרכים בהקשר הזה. אפשר לדבר על לוגיקה, אפשר לדבר על אינטואיציה, או משהו שהוא מעין אינטואיציה, שכאן דיבר עליו, כן, תבונה תאורה. אפשר לדבר על כל מיני כלים שבאמצעותם האדם מסוגל להגיע לחקר האמת. אבל כשמדברים על תורת הכרה דתית, בתורת הכרה דתית ייתכן, זה בדיוק הוויכוח, ייתכן שהכלים שיש לי או שצריכים להיות לי כדי להכיר את האמת, הם לא הכלים שיש לכל מערכת רגילה לא דתית. כלומר, יכול לבוא מישהו ולומר בתוך תורת ההכרה הדתית, זה שאני דתי זה לא אומר שום דבר ביחס לאופן שבו אני צריך להכיר את האמת. הכלים שלי הם אותם כלים. גם הכלים שלי הם כלים של רציונליות, לוגיקה, אולי גם אינטואיציה, אולי גם דמיון, אבל זה הכלים שיש לי וזהו. יכול לבוא מישהו אחר ולומר, מה פתאום? ברגע שאני נמצא, אני נטוע בתוך תורת הכרה דתית, אז זה לא רק שהמטריה שלי היא דתית, שאני מחפש עוד, אני צריך להפעיל את הכלים שלי על עוד תחומים. זה הרבה מעבר לכך, גם הכלים שלי הם כלים אחרים. זאת אומרת, יש לי כלי נוסף משמעותי, וזה ההתגלות. זאת אומרת, הוויכוח הגדול בתורת ההכרה הדתית, זה בעצם הוויכוח, הוויכוח הוא האם ההתגלות היא כוח או כלי הכרתי לגיטימי. היא כלי שבאמצעותו אני רשאי להכיר את האמת. ובשלב הבא לא רק רשאי להכיר את האמת, אלא אולי אם הכלי הזה הוא כלי לגיטימי, אולי זה כלי שבאמצעותו אני מחויב להכיר את האמת. כלומר, האמת הנעלה, האמת האידיאלית, תושג דווקא באמצעות הכלי הזה. אז זה ויכוח מאוד מאוד חשוב במסגרת תורת ההכרה הדתית. זה אחד הוויכוחים הכי חשובים הרי שיש בכלל במחשבת ישראל. והוויכוח הזה משפיע בצורה משמעותית מאוד, באחד לאחד הוא משפיע על העמדה של הוגים בשאלה של הלכה ונבואה. כלומר, שאני שואל את השאלה, האם לנביא או האם לכוח הנבואה יש מעמד בהליך ההלכתי, אז אני בעצם שואל את השאלה, האם הנבואה היא כלי לגיטימי שבאמצעותו אני יכול להכיר את האמת ההלכתית? והשאלה היותר גדולה היא, לא רק על ההליך ההלכתי, אלא האם הנבואה היא בכלל כלי לגיטימי מבחינת העולם הדתי, לא רק במסגרת ההלכה. כלומר, הציפייה היא שהוגה שיאמר שהנבואה היא כלי לגיטימי ואולי אפילו הכרחי להכרת האמת, יאמר שלנביא יש מעמד מוצק במסגרת ההליך ההלכתי, מעמד על אפילו במסגרת ההליך ההלכתי, כשם שהדברים יכולים גם להפך. זאת אומרת, הוגה דעות שיאמר שתורת ההכרה הדתית היא זהה לתורת ההכרה הרגילה, החילונית נאמר, נקרא לזה לצורך העניין, אז הוגה כזה יגיד שהנביא אין לו מעמד והנבואה אין להם שום משקל בתור כוח הכרתי. ובאמת כשעוקבים אחרי הזרמים המרכזיים בימי הביניים, אז אפשר לזהות באחד לאחד שהתפיסה של הוגה ביחס לתורת ההכרה הדתית, כלומר האם הנבואה היא כלי האם התגלות היא כלי הכרתי לגיטימי או לא, העמדה שלו בתורת ההכרה הדתית ומיידית תגרום או תיצור את העמדה שלו גם בשאלת הלכה ונבואה. מהבחינה הזאת הלכה ונבואה זה דיון במקרה פרטי של מהי תורת ההכרה הדתית. זה בעצם השאלה. ואת זה רואים ממש בצורה חריפה וברורה בתוך הסוגיה שלנו. כן.
זה רק תורת ההכרה של האמת הדתית או גם האמת החילונית הרגילה? אתם עובדים ביניהם, כאילו שהם אומרים שהנבואה זה רק משהו להכיר את האמת הדתית, וגם להכיר את האמת
הכל שהיא גם החילונית. לא, בתוך תורת ההכרה הדתית, הכלי הזה, הכלי של ההתגלות, הוא כלי שיכול לעזור לך להכיר את האמת גם בקשרים לא דתיים. כן, בוודאי.
כן. על זה כולם מסכים? והשאלה היא לגבי האמת הדתית, או ששני השאלות שאלות אחת לשאלה?
אז אני לא בטוח שאני אגיד את השאלה שלך. עוד פעם.
האם אתה מדבר על הכרת האמת ההלכתית, או גם הכרת האמת של...
הכל, הכל.
הכל?
כן. כלומר, כשאתה מנסה לגבש לך עמדה אם הכלי הזה הוא כלי לגיטימי, אתה מגבש את העמדה בתורת ההכרה הדתית הכוללת שלך. ואחר כך אתה הולך למגרש הפרטי של ההלכה. ואם זה היה כלי לגיטימי באופן כללי, למה שזה לא יהיה כלי לגיטימי? מה זה למה לא? אז באותה מידה אין שום סיבה שזה לא יהיה גם כלי לגיטימי במסגרת ההליך ההלכתי. כן.
אבל כולם מסכים שההתגלות זה כלי הכרחי לדוגמה למעמד הר סיני.
רגע, עוד פעם, שים לב, אני לא אמרתי, זה שזה כלי הכרחי בתוך העולם הדתי, זה מוסכם. השאלה היא, אם זה כלי לגיטימי לצורך הכרת האמת הדתית. זה שני דברים נפרדים. כלומר, זה שנבואה נדרשת כדי שאדם יוכל לשוחח עם הקדוש ברוך הוא, או לקבל מסרים מהקדוש ברוך הוא, על זה אין חולק. על זה אין חולק. אבל השאלה היא, האם זה גם אומר שההתגלות, בגלל העניין הזה, שההתגלות היא כלי יומיומי להכרת האמת הדתית. זה שני דברים נפרדים.
משני נפרדות. מבחינת הזה כן, לא?
לא, לא בהכרח. הנה, הרמב"ם במשל. בוא תכף נראה את ה... אני רוצה להדגים לכם את זה על שלושה זרמים, כן.
רגע, אבל יכול להיות אדם שיגיד שהיכולת שלנו להכיר את הסביבה שלנו נובעת מאינטואיציה וההלכה נובעת מהשכל, או שהפוך, או שנבואה, אז למה... דווקא מי שחושב שאפשר להכיר את הסביבה דרך התגלות, יגיד שצריך להיות בהכרח אותו דבר בהלכה. למה לא יכול להגיד שזה שונה?
תראה, עוד פעם, זה לא הכרחי. אני מסכים, אני לא ניסחתי את זה בלשון שזה הכרחי, אבל אמרתי שאין סיבה שלא. זאת אומרת, אם זה כלי לגיטימי כדי להכיר אמת כלשהי, אין שום סיבה שלא תגיד שזה גם כלי לגיטימי להכרת ההלכה. אוקיי? אני חושב שככה צריך לנסח את זה. עכשיו תראה, כעובדה, אתה רואה את זה, שאותם זרמים שתכף נדבר עליהם, כן, יש לנו את הרמב״ם, יש לנו את רבי יהודה הלוי, יש לנו את רס"ג, כל אחד מהם הולך בקו שונה, כעובדה, אתה רואה איך התפיסה ההלכתית שלהם נגזרת ישירות, כלומר, התפיסה של המעמד של הנביא מסגרת ההלכה, זה נגזר ישירות מתורת ההכרה שלהם. כן.
אני יכול לקבל את זה של אדם שחווה את ההתגלות, יש לו את ההתלבטות הזאת, אבל אדם שלא חווה את ההתגלות, למה שבכלל לא תהיה לו את ההתלבטות? ההכרה הזאת היא לא רלוונטית לרוב האנשים שאין להם את ההתגלות. אם אתה באדם עם התגלות, אז יש לך את השאלה האם אני צריך להתייחס להתגלות, אבל אם אין לך את ההתגלות, השאלה לא רלוונטית אליך.
כלפי מה הדברים אמורים? אתה שואל כלפי זמננו?
גם.
קודם כל, תראה, השאלה שלך היא שאלה בכמה רמות. אם השאלה היא, האם זה לגיטימי לעסוק בדיון כזה כשאין לך חוויה נבואית, אז אני לא מסכים איתך. אני לא צריך לחוות חוויה נבואית כדי להתמודד עם שאלה כזאת. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, הרמב״ם, אני חושב, עד כמה שידוע לי, הרמב״ם לא ייחס לעצמו חוויות נבואיות. למרות שהוא חתר לכך. וראו, שמונה פרקים למדתם כבר? אז אם לומדים שמונה פרקים בצורה דייקנית, אפשר לראות שזה אחד הצירים המרכזיים בשמונה פרקים. הרמב״ם חותר לנבואה, ושמונה פרקים חותרים לנבואה. רק חתירה לנבואה זה דרך בכל דרכי חדאו, זה דרך מידות. אבל זה חתירה לנבואה. אז הרמב״ם חתר לשם, אבל לא חשב שהיו לו חוויות נבואיות. הוא לא הרב הנזיר והוא לא הרב קוק בהקשר הזה. לא הייתה לו חוויה נבואית, וזה לא מנע ממנו מלדון בשאלה הזאת. זאת אומרת, ודאי שזה לגיטימי לדון בשאלה, גם אם אין לך חוויה כזו. עכשיו, אני חושב שזה גם לגיטימי לדון בשאלה ביחס לזמנים שאין בהם נבואה. וכשאלה מעשית, שאלה מעשית, מפני שברגע שאתה אומר שלהתגלות יש מעמד, אז גם לקוחות שהם אנלוגיים להתגלות, או שהם כן, אחד מ-60 בנבואה, כמו חלום, אז גם האחד מ-60 למיניהם, הם נכנסים לתוך הדיון הזה. ואז השאלה היא, אם לחלום יש מעמד, לבת קול יש מעמד וכו' וכו', והתופעות האלה כן נמצאות בעולמנו. עד כמה שאני אספיק, אני אראה. אבל התופעות האלה נמצאות בעולמנו. אז בואו נראה באמת ביטוי לזיקה ההדוקה שיש בין תורת הכרה דתית לבין העמדה של הוגה לגבי המעמד שיש לנביא בתוך ההליך ההלכתי, לנביא ולנבואה בתוך ההליך ההלכתי. אז הרמב״ם, טוב, הרמב״ם כולנו יודעים שתורת ההכרה הדתית שלו היא תורת הכרה שבוודאי נותנת מעמד מועדף לרציונליות, להליך לוגי שיטתי, נותנת מעמד עדיף לזה על פני הנבואה. הרי הרמב״ם בפרקי הנבואה שלו במורה, בחלק השני, הרמב״ם שם עושה מאמץ להראות שלנבואה יש התכנות, יש לה לגיטימיות אפילו, אולי אפשר לומר, רק כאשר כוח הנבואה עובר זיקוק וטיהור של השכל הפועל. כן, זוכרים את הרמב״ם שם בפרקי הנבואה? כן, הרמב״ם הרי מפחד מהנבואה. זה שהוא חושש מזה, זה לא אומר שהוא לא רוצה את זה, אבל הוא חושש מהנבואה, מפני שהנבואה מתבססת על כוח מדמה. וכוח מדמה למי שהוא אריסטוטלי זה כוח בעייתי, כי כוח מדמה הוא חושני. והרמב״ם כידוע חושב שהחושים מתאים את הדעת, הם מתאים אותך מהשכל הישר. אז לרמב״ם יש חשש מכוח המדמה ומהרקע הזה גם מהנבואה. ולכן הרמב״ם חושב שאת כוח המדמה הזה, שבסופו של דבר הוא כוח בסיסי בנבואה, צריך לזקק אותו על ידי השכל. ואין הנבואה אלא על חכם, זה מן הטעם הזה בדיוק. כלומר, החוכמה והמידות וכולי הם אותם כלים שיעזרו לאדם לזקק את אותו כוח מדמה, כדי שהכוח המדמה לא יטעה את התבונה שלו. אז הכוח המדמה הוא כלי עזר הכרחי שהנביא חייב להיעזר בו. אבל בסופו של דבר, הכלי המרכזי שהנביא נעזר בו זה השכל שלו. והשכל עומד מעל הדמיון, מעל הכוח המדמה. והרציונליות היא מעל הנבואה, לפי הרמב״ם. ואם הרציונליות מעל הנבואה, בתורת ההכרה הדתית של הרמב״ם, זה ברור שזה ישפיע גם לתפיסה של הרמב״ם ביחס להליך ההלכתי. כלומר, שההליך ההלכתי חייב להיות הליך רציונלי. רציונליות זה הכלי, זה הכוח שבאמצעותו אדם חייב לקיים את ההליך ההלכתי. והנביא, מהבחינה הזאת, צריך להשתלב בתנועה. להשתלב בתנועה בצדק ובחוכמה. זאת אומרת, התנועה אומרת שכולם צריכים להיות רציונליים, אז גם אתה הנביא מתבקש להיות רציונלי כשאתה במסגרת ההליך ההלכתי. אתה מוזמן, בתור נביא אתה מוזמן להביע את עמדתך אם אתה חלק מההליך של בית המדרש. אבל לבוא ולומר לנו מכוח הנבואה כך קיבלתי וכולי, לא רלוונטי, לא רלוונטי ולא מעניין גם. כן, זה מה שהרמב"ם כותב בהקדמה לפחות בשני מקומות, הציטוטים נמצאים כאן לפניכם, ותשימו לב שבמקורות האלה הרמב"ם גם בלי להזכיר את באופן מפורש את מקורות חז"ל שהוא מסתמך עליהם, ברור שעליהם הוא מסתמך. כן, למשל הפסקה הראשונה כאן בארבע, דש הנבואה לא תועיל בעיון בפירושי התורה ולמידת הדינים בי"ג מידות, אלא מה שיעשה יהושע או פנחס בענייני העיון והדין הוא מה שיעשה רבינה ורב אשי. וכמובן הרמב"ם פה רומז ביהושע ופנחס למה שנאמר במקום מספר 3, ורבינה ורב אשי הוא רומז למקום מספר 1. אני הבאתי פה לכם את רב אשי שאומר מילואים יקריבו ימי עזרה, אבל בתירוץ הבא זה רבינה. אז הרמב"ם פה מאוד מאוד, כן, הכל ברמיזות דקות, בנגיעות דקות כדרכו, אבל כמובן הכל מבוסס אצל הרמב"ם. כן, וגם המקור הבא יותר מפורסם בנקודה הזאת, בזה בלבד נבדל הנביא משאר בני אדם בתורה, כלומר בכל מה שקשור לכוח הנבואה ובמסירת דברי השם אשר דיבר אליו, אבל בעיון ובדין, בחקירה בדיני התורה, הרי הוא כשאר החכמים הדומים לו, שאינם נביאים. אם יפרש איזה פירוש, יפרש בי שאינו נביא פירוש אחר, ויאמר הנביא אמר, ויאמר הנביא אמר לי השם, כי פירושי הוא הנכון, אין שומעים לו. אלא אפילו אלף נביאים, שכולם כאליהו ואלישע פירשו איזה פירוש. ואלף חכמים וחכם פירשו איפה אותו פירוש, אחרי רבים להטות. זה כנראה הרמיזה של הרמב״ם לתנורו של הכנאי. בהמשך הוא מביא כמובן את מקור מספר 2. אמרו עוד אם יבוא אליהו ויאמר חולצי במינן שומעים לו, וסדל אין שומעים לו, וכו' וכו'. כוונתם שאין תוספת וגרעון בתורה מצד הנבואה בשום פנים. כן, ולא תוסף ולא תגרע כאן על ידי הנבואה, זה גם כמובן רמיזה של חז"ל, רמיזה של הרמב״ם גם לדברי חז"ל בעניין הזה, וגם לפולמוס היהודי נוצרי. הרי ישו משתמש כל הזמן בפסוק הזה של לא תוסף ולא תגרע, בהתחלה כפסוק אורתודוקסי, כלומר להראות כמה הוא אורתודוקסי. כן, במטה הרי הוא אומר לתלמידים שם בשבת, כן, במעשה שבת שם שהיה, מעשה שבת כפשוטו, אז שם ישו אומר להם הדברים שהכוזרי גם מצטט אותם, כן, אני לא באתי להוסיף על דברי התורה הזאת ולא לגרוע מהם וכו' וכו'. ואחר כך הפסוק הזה כבר מקבל כל מיני משמעויות חדשות. זה פסוק מאוד מרכזי בכל מה שקשור לאפשרות לשנות את התורה באמצעות הנבואה מהנצרות אל העולם החז"ל. אז הרמב"ם פה, יש פה הרבה מאוד רמיזות, הכל רמוז, אבל בסופו של דבר הרמב"ם אומר לנו את הדבר הבא: העמדה החז"לית הדומיננטית, שאני או מצטט לך אותה או רומז לך עליה, העמדה הזאת של הנביא אין שום מעמד, ואין לנביא שום מעמד. שוב, אמנם הרמב"ם פה לא פותח את תורת ההכרה הדתית שלו באופן מלא, אבל זה ברור לנו שזה בא מתוך זה שהנבואה אין מעמד כשהיא עומדת כנגד ההיגיון, כנגד הרציונליות השגרתית. אז זה שיטת הרמב"ם, זה ברור שהיא תואמת את תפיסתו ההכרתית הדתית. בהיפוך לרמב"ם נמצא רבי יהודה הלוי. כן.
אבל זה לא שהרמב"ם סתם... אתה אומר שהקדוש ברוך הוא יורה למישהו דבר שקר, בסיפור מה שאתה נורא של הכנאי, אז כאילו הקדוש ברוך הוא אמר לי שלא לשמוע גם אם אני אומר למישהו משהו אחר. זה לא סתם שהאחד לפי שהשכל הוא הכי חשוב, ואחרי אני זורק את זה, והרי רבי יהושע שם מביא פסוק, הוא לא סתם...
הבנתי.
זאת אומרת, זה שהנבואה נדחית מפני ההיגיון, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא בעצמו אמר ככה. זה לא סתם כי החלטתי על דעתי.
לא, מה זה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אמר אחרי רבים להטות. זאת אומרת שבמקרה הזה שיש רבים להטות, אז אתה לא יכול להאזין לדבר הנבואה. אבל הקדוש ברוך הוא לא אמר לא לשמוע לדבר הנבואה. אוקיי? זאת אומרת, אם תהיה נבואה לעצמה, אף אחד לא יתווכח איתה, אז מי אמר שלא? אולי כן. רבי יהודה הלוי, כידוע, בתורת ההכרה הדתית שלו, חושב אחרת מהרמב״ם במספר מקומות, בכוזרי. רבי יהודה הלוי הרי חושב שהכלי ההכרתי הדתי האידיאלי זו ההתגלות, כי באמצעות ההתגלות נוצר מפגש נקי בלתי אמצעי בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא מקור האמת, ולכן במפגש כזה אתה מכיר את האמת, אז ברור שהאמת האידיאלית תושג באופן הזה דרך ההתגלות. מעמד הר סיני וכולי, כל הדברים הידועים שאומר, והצורך בבירורים האמוניים הרציונליים לפי רבי יהודה הלוי זה צורך של בדיעבד. כלומר, אם יש לך בעיות אמוניות, כלומר, אם אתה לא מצליח באמת להשיג את האמת הדתית באופן תמים או דרך התגלות, ובסופו של דבר אם אין לך את האפשרויות להשיג את האמת באופן הזה, אז אתה תישאר שבור. אז כדי שלא תישאר שבור, נותנים לך את האפשרויות למלא את החסר. אז אתה ממלא את החסר באמצעות הרציונליות. אז הרציונליות הכלי שמשתמשים בו בדיעבד. וברור שאם שואלים את רבי יהודה הלוי בתורת ההכרה הדתית שלך, מה הכוח הנעלה יותר? ההתגלות או הרציונליות? התשובה תהיה ברורה. התשובה היא שההתגלות עדיפה על פני הרציונליות. ולכן לא ייפלא שרבי יהודה הלוי, כשהוא נזקק לשאלה של הלכה ונבואה, כלומר מה המעמד של נביא או נבואה במסגרת ההליך ההלכתי, התשובה שלו היא, ודאי שלנביא יש מעמד, לא זו בלבד שיש לו מעמד, יש לו מעמד על. ואת זה המקום העיקרי שרבי יהודה הלוי דן בו בעניין הזה, זה במאמר השלישי, מצוטט לכם כאן בפסקאות למתת עד מ"א. הדיון המרכזי שם הוא לא בשאלת הלכה ונבואה, אלא יותר בכוח חכמים או בסמכות תורה שבעל פה ביחס לתורה שבכתב. זה הדיון העיקרי שם. אבל במסגרת הדיון הזה הוא תורח גם ללבן את הסוגיה של הלכה ונבואה. ואז הוא אומר שם, כמובן הכל פה זה ציטוט של קטעים, תורתנו קשורה בהלכה למשה מסיני, ויוצאת מן המקום אשר יבחר השם, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, למעמד שופטים ושוטרים וכהנים וסנהדרין. אנחנו מצווים לשמוע אל השופט הממונה בדורו, כמו שאמר הכתוב, ובאת אל הכהנים הלוויים אל השופט אשר בימים ההם וכו' וכו'. בואו נדלק קצת. ואז הוא אומר שם, כן, ישווה את האמריה בכהן ובשופט לגדולה שבעבירות, בגלל העניין הזה של וביאה הטהרה מקרבך וכו'. ואז הוא אומר בשורה השנייה, ועוד כל זה בזמן שסדר העבודה והסנהדרין וכל שאר המשמרות ששקדו על שלמות אורח החיים של העם נשארו בהווייתם, ודבק בהם העניין האלה לא כל ספק, עם דרך נבואה או באמצעות סיוע ממרומים והערה עליונה, כמו שהיה הדבר כל ימי בית שני. אז אם כן, הוא אומר, הכוח המיוחד הזה שיש לסנהדרין, שהוא הבסיס בעצם לסמכות תורה שבעל פה וממילא לדין הזה של זקן ממרא, הכוח הזה נובע מהעובדה ש הסנהדרין קשורים למקום המקדש, קשורים להשראת השכינה, ודבק בה עם העניין האלוהי דרך נבואה באמצעות סיוע ממרומים, או באמצעות סיוע ממרומים או הערה עליונה. וכן, זה כמו שהיה הדבר כל ימי בית שני וכו'. ואז הוא אומר גם בהמשך, אולי אם כן נדלג ל כן, יש פה עוד פסקה שכתבתי עלי עוד לפני, כן, סוף למתת. אחדות ממצוותינו מקורה מן המקום אשר יבחר השם, ובתנאים המוזכרים, וידוע כי הנבואה נמשכה עוד כ-40 שנה בימי בית שני, וכבר ניבא ירמיהו טובות על אנשי בית שני על טוב ליבם וחוכמתם וחסידותם, ואם על אלה לא נסמוך, נסמך, על מי נסמוך? נסמך. וכן הוא אומר גם במ"א, חוזר שוב על הרעיון הזה, שהמעמד העליון שיש לסנהדרין, ומה שבעצם חוסם את האפשרות של זקן ממרא, זה נובע מדבקות העניין האלוהי בהם. כן, אז הוא חוזר על זה גם כן, שהעניין שלא תוסיף ולא תגרע, כן, אני קורא לו ממ"א מהשורה החמישית שישית, אז הוא אומר שם, זאת איפה כוונתו, לא תוסיף על הדבר אשר ציוויתיכם על ידי משה, על ידי נביא מקרבך מאחר, לפי התנאים אשר נקבעו לנבואה, או לא תוסיף על הדבר אשר הסכימו עליו הכהנים והשופטים מן המקום אשר יבחר השם, כי הללו, כן, לא תוסיף ולא תגרע, זה לא באופן כללי. רבי יהודה הלוי מקביל את זה, זה שאתה לא יכול להוסיף ולגרוע כשיש לך סנהדרין. זה ביחס לסנהדרין. ולמה דווקא ביחס לסנהדרין? למה לסנהדרין יש כזה מעמד שלגביהם לא תוסיף ולא תגרע? כי מן המקום, כי הללו מקבלים סיוע מן השכינה, וביות מספרם רב מאוד לא ייתכן כי יסכימו ביניהם, כלומר לא יכול להיות שיש פה קונספירציה וכדומה, אז ברור שזה השראת שכינה, ובגלל שיש להם השראת שכינה, כן, הוא חוזר על זה אחרי זה עוד פעם בשורה האחרונה של הפסקה הזאת, מאחר שרק מאוד נסתייעו בנבואה ובת קול וכולי, חוזר על זה שוב ושוב גם אחר כך, שכן התחייבנו לקבל גביעה זו לגבי ממחרת השבת, כי מן המקום אשר יבחר השם בה, וייתכן כי בנבואה, הוא אומר ייתכן כי בנבואה מאת האלוה הבא וכולי. במהלך כל שלושת הפסקאות האלה רבי יהודה הלוי חוזר על הרעיון שהמעמד המיוחד שיש לסנהדרין, וכל דין זקן ממרא שקשור למעמד המיוחד הזה, הכל מכוח העובדה שהסנהדרין דבק בהם עניין האלוהים. זאת אומרת, חכם שיש לו השראת שכינה, חכם שזוכה להכרת האמת באמצעות התגלות, הוא חכם עדיף מסתם חכם. זאת אומרת, לקוח הנבואי, במובן הרחב של המושג הנבואי, לקוח הנבואי יש מעמד בהליך ההלכתי, יש לו מעמד על במסגרת ההליך ההלכתי. שוב, זה לא מפתיע, גם אצל רבי יהודה הלוי, מצידו השני של הרמב״ם, התפיסה, תורת ההכרה הדתית שלו, היא תפיסה שמנחה אותו כמעט יד ביד אל הדעה שלו בכל מה שקשור למעמד של הנביא בהליך ההלכתי. בתווך נמצאת דעתו של רב סעדיה גאון, אני רוצה עוד להסביר כמה דברים, אז אני אגיד את זה ממש בקצרה, כן, גם לא הבאתי את זה כאן מחמת קוצר העירייה, אבל רס"ק, כידוע לכם, יש לו תורת הכרה מדורגת ומשולבת, מאוד מורכבת. רס"ג, ההקדמה לאמונות ודעות זה בעצם תורת ההכרה של רס"ג, ותורת ההכרה הזאת היא הרי מבוססת על מדרג ההכרה האריסטוטלי, כפי שהוא מכונה. זאת אומרת שהתהליך ההכרתי של האדם הוא תהליך מדורג, הוא מתחיל מחושים, הוא עובר לכל מיני כלים שמאבדים את החושים שלו, ולאט לאט האדם בסופו של דבר מגיע גם לכוח של הפשטה ועד לרציונליות. אבל זה תהליך שעובר מהחושים דרך כל מיני כלי ניקוי, זיקוק, עיבוד, עד לאפשרויות של הפעלת הרציונליות באופן תקין. זה התהליך הכללי שהוא מתאר שם בהקדמה, שכמובן במקביל, אצל רבי יהודה הלוי, אצל רס"ג זה במקביל, במקביל למדרג ההכרה האריסטוטלי שבסופו של דבר הוא רציונלי, יש עוד כוחות, יש עוד שני כלים. כלי אחד שהוא מכנה אותו בשם המסורת, וכלי שני נוסף, שלישי, זאת אומרת שהוא מכנה אותו בשם הקבלה. נכון? ולכן לאורך כל הספר, רבי יהודה רס"ג, כשהוא רוצה להסביר לך משהו, לשכנע אותך במשהו, אז הוא אומר לך, עכשיו אני אסביר לך את זה בדרך השכל, בדרך הקבלה ובדרך המסורת. נכון? מכירים את זה. מכירים את רס"ג. צריכים להכיר את רס"ג. אז רס"ג, יש דרך השכל, דרך הקבלה ודרך המסורת. זה שלושת הענפים. אז שכל זה פשוט, זה רציונליות. מסורת זה כלי בעצם, גם שרבי יהודה הלוי משתמש בו, אבל זה כלי שהוא כלי של, זה לא כלי, קשה לקרוא לזה כלי הכרתי, אבל זה כלי להפנמת אינפורמציה, המסורת. והקבלה זה קבלה במובן של, בדברי הקבלה, כן? קבלה במובן של נביא, נכון? כמו דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינה, נכון? קבלה זה נבואה. כן, זה אתם יודעים. קבלה, כשכתוב בדברי חז"ל קבלה, הכוונה היא לנבואה. אז כשרבי יהודה הלוי, כשרס"ג מדבר על קבלה, אז הוא בעצם מדבר על כוח מעין התגלותי. ולכן המאמר השלישי, שהוא בעצם המאמר שעוסק ב... כן, זה המאמר הכי קריטי בנפרד באמונות ובדעות לגבי התפיסה ההלכתית של, 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 של רס"ג הגאון. אז שם הוא מקדיש כמה וכמה פסקאות גדולות וחשובות לעניין הזה של, של המעמד שיש לנביא במסגרת תהליך ההלכתי. אז קודם כל, כיוון שאצל רס"ג יש שני ענפים מקבילים, כלומר יש ענף, יש כלי של רציונליות ויש כלי של התגלות או של מעין התגלות, שני כלים שהולכים במקביל, אין אצלו אחד יותר שווה מהשני, הוא לא הרמב״ם מהבחינה הזאת והוא לא רבי יהודה הלוי מצד שני. אז אם כן, רב סעדיה גאון על הרקע הזה כמובן אומר שההלכה מורכבת ממצוות שכליות ומצוות שמיות, כלומר יש מצוות שמקור התוקף שלהם הוא השכל, ויש מצוות שמקור התוקף שלהם, צריך להדגיש, מקור התוקף שלהם זה השמיות, כלומר הקבלה, העובדה שקיבלנו את זה מהקדוש ברוך הוא דרך משה וכולי, זה המצוות השמיות. ואז כשהוא דן במעמד, יש לו כמה פסקאות שהוא דן במעמד של הנביא, אז הוא אומר ככה, לנביא יש שני תפקידים. כלומר בעיקרון לגבי המצוות השכליות לנביא אין תפקיד, הרי רס"ג מגדיר בהגדרה שמצוות שכליות זה מצוות שהייתי מגיע אליהם גם לולי הצטוויתי עליהם, זאת אומרת מקור התוקף שלהם זה השכל, וגם הייתי מגיע אליהם באמצעות השכל, הם הכרחיות על פי השכל. אז בזה לנביא אין שום תפקיד. אבל לנביא יש תפקיד, בעצם סליחה, תכף נראה, יש לו תפקיד מסוים. התפקיד המרכזי של הנביא הוא כמובן בכל מה שקשור למצוות השמיות, כלומר להעביר אליי מפי השם את המצוות השמיות. אבל הוא אומר בתור השלמה, לנביא יש תפקיד גם לגבי המצוות השכליות, וזה לגבי הפרטים. יש הבדל בין הכללים לבין הפרטים. אגב, רב סעדיה גאון, כן, כולנו מכירים את זה מהרמב"ם, בטעמי המצוות, שהרמב"ם מבחין בין הכללים לבין הפרטים. כלומר, שלגבי הכללים יש רציונליות, ולגבי הפרטים לאו דווקא. הבסיס זה הרס"ג הזה, כן? רס"ג אומר את זה בעצם, כן? אז רס"ג אומר את הכללים במצוות השכליות, מה שאני אומר שהשכל היה מחייב את זה והייתי מגיע לזה רק דרך השכל, זה לגבי הכללים, אבל לגבי הפרטים לא הייתי מגיע לזה, כן? הרי אחת הדוגמאות שהוא מביא, דוגמה קשה מאוד אפילו, כן? הרס"ג מביא את הדוגמה של תפילה. תפילה זה מצוות שכליות לפי רב סעדיה גאון, כי אצל רס"ג תפילה זה הודעה, והודעה זה מחויב השכל, שעשו לך טובה, תגיד תודה. זה דבר שהוא מחויב מבחינה מוסרית. כן, אגב, אצל רס"ג שכליות זה גם, הטבע המוסרי זה גם כן נקרא שכל. אז להגיד תודה, תפילה, זה מצווה שכלית. אבל כמה פעמים ביום להתפלל, וכל מיני הנחיות איך להתפלל, הפרטים של התפילה, זה לא הייתי יכול לדעת לפי השכל, ובשביל זה אני צריך נביא. כך אומר רב סעדיה גאון. לנביא יש תפקיד משלים. יש רציונליות, ולהתגלות יש מעמד משלים ביחד למצוות שכליות, ומעמד לא רק משלים אלא מעמד מכונן בקשר למצוות השימיות. אז בסופו של דבר אפשר לראות כאן ששלושת הזרמים העיקריים, שזה רמב״ם, ריאל ובאמצע רס"ג, שלושת הזרמים העיקריים בכל מה שקשור למעמד שיש לנביא או לנבואה במסגרת תהליך ההלכתי, הם בסופו של דבר זרמים שמושפעים מתורת ההכרה הדתית. כל הוגה עם תורת ההכרה הדתית שלו, ועם אלה עם העמדה שנגזרת ממנה כמעט במישרין לגבי המעמד שיש לנביא במסגרת תהליך ההלכתי. כן.
לפי הרס"ג, אם נביא ידון בכלל של מצוות שכליות מתוקף הנבואה, אז הדעה שלו לא תתקבל?
אם נביא
ייגע באחד מהכללים של המצוות השכליות, אז בגלל שזה לא, זה לא כאילו במצוות השכליות, אז הוא רק בא כהשלמה ולא הנבואה באה כהשלמה ולא כדבר מכונן, אז לא, הדעה שלו לא תתקבל מתוקף הנבואה.
תראה, רס"ג לא מדבר על זה ישירות, הוא מדבר על זה אבל בעקיפין. כלומר, יש לו את אותה פסקה שם שהוא מדבר על מה יקרה אם יאמר הנביא לזנוח ולזנות ולגנוב ול... נכון? יש לו מביא את השאלה הזאת. ואז הוא אומר שלא אין דבר כזה. כלומר, לא יכול להיות, הרי אצל רס"ג, לא יכול להיות, גם מצוות שמיות לא יכולות להיות נגד השכל. הן לא מחויבות לפי השכל, אבל זה לא יכול להיות נגד השכל, אז גם לא יכול להיות דבר נבואה שהוא נוגד היגיון. כלומר, ברור שרס"ג שם אומר שהבסיס זה קודם כל הרציונליות. זה הבסיס. והנבואה יכולה לבוא על הבסיס הזה. לכן היא לא יכולה לעולם, למשל, לנגוד את הרציונליות. אז אתה חייב להתחיל, נראה לי, עוד פעם, לרס"ג אין תשובה ישירה לשאלה שלך, אבל נראה לי שהתשובה שלו צריכה להיות שהרציונליות היא הכלי המרכזי, וההתגלות זה כלי משני, או כלי משלים לה. טוב, תראו, די נגמר הזמן. אתם רוצים לתת לי עוד 5 דקות? מה?
כן.
לא, כי הדבר הכי מעניין זה עכשיו. שיעור שאחרי
מתבטל.
מה? אז בואו אני אקח כמה דקות כדי... אני רציתי בחלק הזה לגעת בשאלה עד כמה, בהנחה שיש לנבואה איזשהו מעמד במסגרת תהליך ההלכתי. זאת אומרת, לאותן דעות שחושבות שיש לנבואה או שיש לנביא מעמד במסגרת תהליך ההלכתי. איך זה בדיוק פועל? כלומר, האם זה בא לידי ביטוי ממשי במסגרת תהליך ההלכתי שאנחנו מכירים אותו. זאת אומרת, לא כל מיני פנטזיות שאומרות נפתח תנ"ך ונפסוק לפי, אני יודע, גורל הגרע. לא, לא פנטזיות. אני מדבר על נוכחות של ממש שיש לנבואה או לכוחות מעין נבואים במסגרת תהליך ההלכתי. בסך הכל שמסתכלים על ההליך ההלכתי, אפשר לתאר 3 צורות של נוכחות של נבואה או של כוחות מעין נבואים, של כוחות התגלותיים במובן המרחב של המושג הזה בתוך ההליך ההלכתי. ואת זה אני אנסה לתאר כאן ממש בקצרה. צורת נוכחות אחת זה נוכחות ישירה. זאת אומרת שפוסקים הלכה על בסיס של התגלות, על בסיס של בת קול, על בסיס של חלום וכדומה. עכשיו, לעניין הזה יש דוגמאות לא מעטות. טוב, אתם מכירים, רק לגבי הראב"ד עצמו, ישנה כתיבה לא מבוטלת בעניין הזה. אתם מכירים במספר מקומות רס"ג מתבטא בעניין הזה, כבר נגלה רוח הקודש בבית מדרשנו, זה נגלה לי ביסוד השם ליראיו. אתם מכירים את העניין הזה, נכון? הדברים מפורסמים למדי. אז מה? אז הראב"ד, הראב"ד למשל עבד עם זה, כן, תסתכלו למשל, הראב"ד בפירוש המשנה שלו, בהתחלת פירוש המשנה שלו לתמיד, אז הוא אומר, את הפירוש הזה כתבתי לא מפי מורה ולא מפי, אלא מהשמיים הורו לי, רס"ג הראב"ד. הראב"ד אומר את זה בכמה וכמה מקומות, יש לו גם תשובה, ובתשובת הראב"ד, זה לא רק תמיד מזכירים את השניים שלושה מקומות האלה ברמב"ם, זה נוכח אצל הראב"ד. הראב"ד להזכירכם לא היה פילוסוף. הוא היה מקובל. והיא כתב פירוש לספר יצירה, הוא היה מקובל חשוב. כן, בנו היה לו תפקיד חשוב בסיפורים קבליים. הוא היה מקובל, אפילו מקובל חשוב. ובתור מקובל, כנראה שבאיזשהו אופן, הדברים, התפיסות הקבליות שלו, וממילא גם תורת ההכרה הדתית שלו, זה השפיע עליו גם בעניין הזה. אז זה תופעה מוכרת. התופעה באמת הכי בוטה, חריפה בעניין הזה, זה מה שהזכרתם קודם, זה אותו שוט מן השמיים. שוט מן השמיים זה שוט צריך לומר, הוא לא התחבר כספר שאלות ותשובות, כי אתם יודעים שלא היה אף אחד לא כתב ספר שאלות ותשובות בימי הביניים המוקדמים. לא היה דבר כזה. הרמב״ם לא כתב שוט הרמב״ם. הרשב"א לא כתב שוט הרשב"א. שאלו שאלה, אז הוא ענה תשובה. אחר כך אספו את ה... אספו בדרך כלל לא הוא, אלא בדורות שאחריו אספו את התשובות, כי בגלל זה בתשובות הרשב"א כמחצית מהתשובות חוזרות פעמיים, שלוש או ארבע פעמים, מפני שאספו אותם והרבה אוספים. אז יש מקבילות, נכון? לכל תשובה יש מקבילות. יש היום במפתחות דרך המפתחות אתה יכול לדעת מה המקבילה של כל תשובה. אז הם לא כתבו ספרי שוטים. והשוט מן השמיים לא נכתב בתור ספר שוט. אבל זה אומר שיש לפנינו תופעה של אדם שחי בצרפת במאה ה-12, שמו רבי יעקב ממרוש, ואותו חכם, פעם אחר פעם, שואלים אותו שאלות הלכתיות, והוא עונה תשובות מהשמיים. זאת אומרת, כך השיבוני מן השמיים. ובידינו יש 120 תשובות כאלה, ממרוש, כן, זה במרכז צרפת, כותבים את זה מם, ריש, וו, יוד, שין. אז אתם מוזמנים לעיין בספר הזה. אני הבאתי לכם פה שתי אנקדוטות, שתי דוגמאות. כן, דוגמה אחת, אין לנו זמן לקרוא את זה, אני אקח את הדוגמה השנייה, הראשונה תראו לבד. יש פה שאלה בסימן נ"ג, ששם שואלים אותו אם קטן יכול להצטרף למניין. אז הוא כותב ככה, ועוד שאלתי, כלומר מה זה שאלתי? כשהוא אומר שאלתי, הכוונה, אני שאלתי את השמיים. כלומר שאלו אותי ולא ידעתי, אז אני שאלתי את השמיים שיגידו לי את הפסק. אז שאלתי במקום שאין עשרה להשלים המניין, אם מותר לעשות שני סניפים מאותם שהגיעו לחינוך, כגון בני 10 או 11, מאחר שבני חינוך מדרבנן ותפילה מדרבנן, כי זה השני סניפים. התפילה היא מדרבנן, אז גם מישהו לא בן חינוך שהוא מדרבנן יוכל להשלים עניין. זו אותה השאלה, והשיבו לו, השיבו הכוונה מהשמיים, השיבו לי, הקטנים, עם הגדולים, יוסף השם עליכם. עכשיו, זה רק ביטוי לאופן שבו הוא קיבל את התשובות מהשמיים. זאת אומרת, לפעמים זה פסוקים או חצאי פסוקים, נגיד, כן, בתשובה הקודמת, אתם יכולים לראות, זה, כאן לפחות, עכשיו, מה כתוב? הקטנים עם הגדולים יוסף השם עליכם. מה אמרו לו מהשמיים? אם היו נותנים לכם תשובה כזאת, אז מה הייתם אומרים? אז אפשר לצרף קטן או אי אפשר לצרף קטן? אפשר לפלפל. אפשר להגיד לך. הקטנים עם הגדולים. זאת אומרת שאפשר לצרף קטנים עם הגדולים. אז אפשר להגיד, לא, הקטנים עם הגדולים זה לא בסדר, ולכן יוסף השם עליכם. נכון? לא ברור מה ישיבו לו מהשמיים. עכשיו, במהלך הדורות, לתשובות של רבי יעקב ממרוש היה מעמד חשוב. במהלך הדורות, שלא תגיד, טוב, חוכמה, מצאת לנו איזה שוט הזוי. מה זה שוט? זה לא היה שוט הזוי בכלל. כלומר, התשובות שלו היו נחשבות מאוד, וגדולי הדורות ציטטו אותם, את התשובות שלו. הרב מרגליות, הרב ראובן מרגליות, במהדורה שבה הוא הוציא את שוט מן השמיים, אתם יכולים לראות, כן, המהדורה היא מעט שוט מן השמיים, והרבה מאוד הפניות, כדרכו הגאונית של הרב מרגליות, הוא מפנה אתכם, סוקר, הוא מראה לכם, כל תשובה של רב יעקב ממרוש, איך במהלך הדורות השתמשו בה. זה אפשר לראות דרך המהדורה של הרב מרגליות. אז הנה, מתוך המהדורה של הרב מרגליות פה הבאתי את ההערות, שהוא מראה שבאמת במהלך הדורות, כשהבינו את התשובה הזאת, אז היו כאלה, הנה תראו, הוא מביא בשם תשובות הרדב"ז, ששם הוא כותב, בשאלות שהיה שואל הצדיק רבי יעקב ממרוש, כתב כלל הדמילתא, שבשעת הדחק יש לסמוך על המקילים. ככה הוא הביא את התשובה. שבשעת הדחק, אז אפשר לצרף קטן למניין. אבל בשיפות הגאונים שערי תשובה לרבנו יעקב ז"ל, זה כן אותה תשובה מופיעים כאן, וקטן וחומש בידו לא רצה לעשות סניף לסניף, אי אפשר לצרף קטן למניין. אז במהלך הדורות היו כאלה שהבינו את זה ככה, היו כאלה שהבינו... אני רק רוצה לומר, הנה, אז יש לנו תופעה כזאת, אין לי זמן לזכור אותה, אבל יש צורה אחת של נוכחות של נבואה בתוך ההליך ההלכתי, שזה נוכחות ישירה ודומיננטית, כלומר, שכוח הנבואה הוא בעצמו פוסק הלכה. כוח הנבואה, ההתגלות, החלום, הוא בעצמו פוסק הלכה. אגב, אני מציע לכם לקרוא את ההקדמה של הרב מרגליות לשוט מן השמיים, הקדמה מופלאה ביותר. כל הספר הזה, כל מה שהרב מרגליות כתב זה מופלא. באמת, זה משהו, זה יהודי פילי היהודי הזה. וההקדמה שלו שם זה סקירה יוצאת מהכלל על שבה הוא מראה איך במהלך הדורות, גדולי הדורות, אצל ראשונים, בעלי התוספות, והלאה, השתמשו בחלום, בבת קול וכדומה, כדי לפסוק על פי זה. כן, תראו דבר, אני אזכיר שתי אנקדוטות צרות. כן, אנקדוטה אחת, רבינו אפרים מרגנסבורג, אחד מחשובי בעלי התוספות. זה שאנחנו לא מכירים אותו, זה לא אומר, זה לא היה חשוב. אז רבינו אפרים, הוא מספר שם סיפור, שרבינו אפרים, היה לו התלבטות על איזה סוג, ששאלו אותו באיזה יום, על איזה דג, דג בורביטה, שאלו אותו אם הדג הזה הוא דג כשר או לא. הוא לא ידע לענות, ובסוף הוא אמר שהדג הזה הוא דג כשר. ובלילה, בחלום, הופיע עליו איזה זקן, ואמר לו, צעק עליו, לך שבור את כל הגדרות שבביתך. ואז הוא התעורר, הוא לא הבין בהתחלה מה אומרים לו בחלום, הוא התעורר מהחלום והוא הבין שהתכוון לומר לו שהוא התיר את אותו דג, ואותו דג הוא דג תמה. ולכן בעצם העונש שלו, כן, הוא התריף בעצם את הכלים של אחרים, אז העונש שלו עכשיו שהוא צריך לשבור את כל הגדרות של ביתו, והורה מאז רבנו אפרים רגנסבורג שהבורביטה הוא דג תמה. או האור זרוע, זה אתם מכירים, נכון? האור זרוע זה דבר מופלא מאוד. למה, למה, למה רבי יצחק מבינה קרא לספר שלו אור זרוע? אתם יודעים למה?
סופטם אותו בקלבט עם
עקיבא זה ה... כותבים עקיבא בגט ב-A או באלף, ואחר כך יש מסורות על זה מבנו, מהמערך אור זרוע לגבי הסיפור הזה. יש מסורות ארוכות לגבי הסיפור הזה, אבל כן, גם, אז זה כל כך התפעל, והסמג, יש בסמג, בקיצור, זה, יש נוכחות ישירה של ההלכה, של הנבואה במסגרת תהליך ההלכתי. זה נוכחות אחת. עכשיו, יש נוכחות יותר חלשה, שזה נוכחות שבאה לביטוי דרך ההשפעה המתודית של נבואה על ההלכה. טוב, פה אין לנו כבר זמן, אז אני אומר את זה ממש בראשי פרקים. הנבואה משפיעה על המתודולוגיה של ההלכה. מה הכוונה המתודולוגיה של ההלכה? זה תיאוריה שהרב הנזיר טרח לפתח אותה. הרב הנזיר טען שההיגיון ההלכתי, או בכלל ההיגיון היהודי הדתי, הוא לא בהכרח ההיגיון המערבי. ההיגיון המערבי הוא טען, הוא היגיון חזותי, כן, אתם יכולים לראות כאן בפסקה הזאת, הוא מדבר על היגיון עיוני, לעומת היגיון שהוא היגיון שמעי. כן, ההיגיון היהודי, הדתי, הוא היגיון שמעי. בהמשך הוא מראה שההיגיון השמעי, פירושו של דבר, בעצם, זה תורת הכרה דתית שדיברנו עליה קודם, כתורת הכרה שבנויה להתגלות. זאת אומרת, ההיגיון הזה בנוי, בסופו של דבר, ההיגיון היהודי, הדתי, או תורת ההכרה הדתית, מבוססים בסופו של דבר על אותו היגיון עברי שמעי, כלומר לאפשרות לקבל דברים באמצעות, זה לא התגלות חזותית, אבל זה התגלות שמעית, כלומר לשמוע את דבר השם, לפתוח את האוזניים ואת הלב ולהקשיב לדבר השם, וזה כלי הכרתי דתי שלא נמצא במסגרת החזותית. ורב הנזיר תורח להסביר למה ההיגיון העברי השמעי הוא נעלה יותר ועדיף מההיגיון העיוני, ההיגיון היווני, העיוני, כפי שהוא קורא לו בהמשך. והוא לוקח את זה בסופו של דבר לשני ענפים, גם לענף האמוני, הקבלי בעיקר, אבל גם לענף ההלכתי. והוא טוען שההיגיון העברי השמעי הוא הכוח שאמור לחולל את ההלכה. כלומר, רק אם אנחנו לא עושים את זה היום, אנחנו אמורים לעשות את זה, או צריכים לחתור שזה מה שיהיה, שההלכה בסופו של דבר היא תתבצע, היא תתפתח באמצעות ההיגיון העברי השמעי. עכשיו, איך עושים את זה? הוא לא רצה להשאיר אותם לגמרי באוויר, אז הוא מפתח את תורת י"ג מידות. טוען הרב הנזיר, כאן, אחר כך בדברים מכתב ידו שהתפרסמו מאוחר יותר, הם לא נמצאים בכל הנבואה, הם נמצאים כבר בספרות אחרת. כן, מה שהתחיל דוב שוורץ, פרופסור דוב שוורץ, התחיל, מה שנקרא, כל הנבואה חלק שני. הוא התחיל לפרסם אותו כקטעים פה ושם, עד שכידוע פורק הקשר בינו לבין הרב שער ישוב, אז ואז כל הנבואה חלק שני כבר לא יצא. איך הוא תדעו, תהיה נבואה, אבל לא נראה לי שיצא. אבל בכל אופן, כשהתחיל לצאת כל הנבואה חלק שני, בזה הוא עוסק. איך המתודה ההלכתית היא מתודה שמבוססת על היגיון העברי השני. וזה דרך י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. שזה כלי הפרשנות או כלי ההיגיון הבסיסיים של ההלכה. עכשיו, מה יש בהם י"ג מידות לפי התפיסה של הרב הנזיר? הרב הנזיר טוען שי"ג מידות הן מבוססות על דמיון, על הפעלת כוח המדמה ועל מסורת. ובזה שונה ההיגיון העברי השני במסגרת ההליך ההלכתי מההיגיון היווני. אז למשל, כדוגמה, רק תקרוא את מה שהוא מדבר על גזירה שווה. כן, אז הרב הנזיר מבין שגזירה שווה, כן, באמת גזירה שווה זה אולי העמידה יותר מזוקקת, יותר מיוחדת בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, כן, שאין אדם דן גזירה שווה מעצמו וכו'. כלומר, זה לא תלוי ביכולות שלך, בהבנה שלך, אלא זה תלוי בכל מיני גורמים אחרים. הרב הנזיר קודם כל אומר שגזירה שווה זה משהו שמבוסס באמת על דמיון. טוב, זה כולנו מבינים שזה בסוף מבוסס על הפעלה של דמיון, כן, כשמילה נמצאת פה ומילה נמצאת שם, איך בעצם אתה יכול לחבר פרשה אחת לפרשה אחרת? הרי אין שום קשר ביניהם, אבל זה בעצם איזושהי קריאה לכוח הדמיון שלך. תפעיל את הדמיון. והדמיון במובן של כוח מדמה, כוח מדמה שהוא בסיס לכוח הנבואי. והרב הנזיר מסביר כאן שכן, זה העניין של, הוא אומר שאין אדם דן גזירה שווה מעצמו, כן, הוא כותב שם בפסקה האחרונה, היגיון השמי, השמי, העליון, מיוחד ליחידי סגולה, לא לכל אדם. לפיכך, צמצום מידת גזירה שווה, בכלל, אין אדם דן גזירה שווה מעצמו. כלומר, דווקא בגלל שמידת גזירה שווה, היא זו מידה שבנויה על כוח מדמה, וזה כוח מדמה מאוד מזוקק, שהוא קשור בסופו של דבר לקליטת, כן, השמי השמי העליון, אז זה באמת לא כל אדם יכול, זה רק אנשים שמתקרבים לכוח נבואי. בכל אופן, התפיסה של הרב הנזיר היא שהנוכחות של הנבואה במסגרת תהליך ההלכתי היא באמצעות י"ג מידות. כלומר, יש לנבואה מתודה, יש לה היגיון, ההיגיון העברי השני, שהפרוטות שלו זה י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, זה הכלים, הכלים הנבואיים שבאמצעותם הנבואה, הכוח הנבואי או ההתגלותי אמורים להיות נוכחים במסגרת תהליך ההלכתי. אז זה כבר נוכחות פחות ישירה. זאת אומרת, זה לא שאומרים לך מהשמיים ובישרים מה לעשות, אבל מהשמיים נותנים לך איזשהו כוח, איזושהי השראה שמייצרת מתודה הלכתית. יש נוכחות הכי נמוכה, והיא מופיעה כאן בתשובה של באיגרת של הרב קוק, שלא נרחיב בה, אני מציע לכם לקרוא את האיגרת בכללה. זה איגרת שהרב קוק כותב אותה לבעל דורות הראשונים, לרבי יצחק אייזיק הלוי, הרב מאוד מאוד העריך אותו. איגרת חשובה מהרבה מאוד בחינות, ובין השאר כאן בקטע הזה של האיגרת הרב דן במעמד של הנבואה במסגרת תהליך ההלכתי. ואני אגע רק ממש בשניים שלושה משפטים בנקודה שלנו. הרב טוען שהיחסים בין אגדה להלכה, שכידוע הם טעונים מאוד, כן, הגאונים הרי טענו שאגדה והלכה אלה שני עולמות שלא מתקרבים זה לזה. אי אפשר להורות שום הלכה על פי שום אגדה. זה הייתה, כן, עד כדי, אתם מכירים את הממרה של רב שמואל בן חוף ניגאון, שאמר דברי הלכה הם סולת ודברי אגדה הם פסולת. חמורים וחריפים ביותר. דברים חריפים ביותר אצל הגאונים. הגאונים נתנו גט קריטות לאגדה וכל מה שקשור למסגרת ההלכתית. אין שייכות לדבר הזה. מצד שני, אפשר להראות אחרת גם, כן? יש לא מעט פוסקים שעושים שימוש נרחב מאוד באגדה במסגרת ההלכה. הרב קוק טוען שיש כאן מחלוקת, זאת בעצם מחלוקת, הוא אומר, בין ארץ ישראל לבין בבל, כן? לכן הגאונים בבבל הלכו בקו הזה, אבל יש בעניין הזה שתי תפיסות. התפיסה הארץ ישראלית, אומר רב קוק, האגדה וההלכה הם תרי רעים דלה מתפרשים. זה, הם דבוקים אחד לשני. הם חלק מאותה מערכת. ובאיזה מובן הם חלק מאותה מערכת? רב קוק טוען שהאגדה היא בעצם המשיכתה של הנבואה. זאת אומרת, בעולם שאין בו נבואה ואתה זקוק להשראה, כשאתה פוגש את העולם הדתי, כשאתה פוגש את ההלכה, מאיפה תספוג את ההשראה? מהאגדה. אז האגדה היא הממשיכה של הנבואה. כך טוען הרב. ולכן בארץ ישראל, שהיא ארץ הנבואה, כן, באו בעבורה, אז בארץ ישראל התפיסה היא של האגדה יש מעמד במסגרת תהליך ההלכתי. מה זה מעמד? מעמד חשוב במסגרת תהליך ההלכתי. בבבל, ששם אין נבואה, אין מסורת נבואית, הנבואה היא לא כלי לגיטימי, לא קיים. אז שם בבבל לא מסוגלים להתייחס לאגדה בתור הממשיכה של הנבואה, בתור כלי לגיטימי בהליך ההלכתי, ולכן הם ייצרו שם את התזה שאומרת שהאגדה וההלכה נפרדות לגמרי. זה מה שאמרתי לכם עכשיו בקצרה, רב קוק כאן מבסס בארוכה, בקטע הזה שבאיגרת ובקטע יותר רחב של האיגרת. זאת אומרת, יש נוכחות, יש השפעה לנבואה על ההלכה, כאן ההשפעה היא באמת השפעה חלשה. זאת אומרת, ודאי לא ההשפעה הישירה של שוט מן השמיים, מראי עבד וכדומה, היא אפילו לא ההשפעה דרך יצירת מתודה שיש בה אלמנטים נבואיים של כוח מדמה וכדומה. מה שיש כאן זה בעצם איזושהי השפעה, השראה מאוד מאוד עקיפה. זה שרידים של שרידים של שרידים של נבואה, שבסופו של דבר באיזשהו אופן יוצרים השראה ומשפיעים בדרך עקיפה להליך ההלכתי, דרך יחסי הלכה והגדה. זאת אומרת, בשורה תחתונה אפשר לומר שהרמב״ם באותו במקום המונח, ולרמב״ם יש עמדה מאוד מוצקה וברורה בתפיסתו את הנבואה ביחס להלכה. אבל עם כל הכבוד לרמב״ם, עמדתו של הרמב״ם זה עמדה מסוימת, אבל יש גם עמדות אחרות. עמדות אחרות מתחילות בחז"ל וממשיכות בימי הביניים, והן נגזרות של תורת ההכרה הדתית, ובסופו של דבר במסגרת ההליך ההלכתי יש נוכחות לכוחות הנבואיים בצורה כזאת או בצורה אחרת. יש נוכחות חזקה יותר, נוכחות חזקה פחות, אבל מי שמדבר על זה של הנבואה יש מעמד במסגרת ההליך ההלכתי, זה לא דברים פורחים באוויר. יש מאחורי זה בשר, יש לזה ביטויים היסטוריים. כן,
יש לזה קשר לדברי קבלה כמו זוהר ולדברים של האר"י?
אני חושב שכן. זאת אומרת, אתה מתכוון לכל מערכות היחסים בין קבלה והלכה? אני חושב שכן. זאת אומרת, עד כמה הקבלה תשפיע על ההלכה? כן. יש לזה... הסוגיה הזאת עשויה להשפיע גם על הסוגיה של יחסי ההלכה וקבלה.
אבל השאלה אם קבלה זה חלק מהדבר הזה של כמו התגלות, כמו דברים שמתגלות מן השמיים, דברים כאלה, זאת הדבר, או שזה סוג אחר של הגעה למסקנה?
תראה, הקבלה זה כמו להגיד חז"ל. חז"ל זה איש עם הרבה ראשים. יש בקבלה ענפים שהם ענפים לוגיים, זאת אומרת שהם לא בנויים בשום אופן שהוא על התגלות, אלא הם לוקחים על בסיס נקודות מוצא מסוימות, מבצעים פיתוחים לוגיים של כל השאר. כן? נגיד בקבלה מעשית, בקבלה מעשית זה מאוד רווח, שאתה לא, אין שום דיבורים על התגלות, אלא אתה לוקח דברים ידועים, ועם הדברים הידועים האלה אתה נותן רצפטים. כן? או נגיד, תראה, יש הבדל גדול בתוך קבלה בין תלמידי הארי עצמם. כן? קבלת הארי נתפסת כקבלה התגלותית, שהדברים באו בדרך של התגלות. אבל בין התלמידים של הארי, אז יש כאלה שפיתחו את זה בדרך שהיא יותר לוגית, ויש כאלה שהם פיתחו את זה בדרך שהיא יותר התגלותית. אז אי אפשר לדבר על זה בקבלה, מבחינת הכלים שבהם היא נוצרת, אי אפשר לדבר על קבלה מאור אחד. אבל בגדול, בוא נאמר שפוסקים רציונליים סולדים מהקבלה בגלל העובדה שיש בה סממנים מיסטיים, יש בה סממנים, כן, נגיד הסלידה של הרב עובדיה יוסף מקבלה. צריך גם כמובן להיות כאן זהירים, כי יש ההבדל גם אצל הרב עובדיה יוסף ואצל הבית יוסף לפני כן, בין הזוהר לבין הארי. זה לא אותו מעמד. אבל הסלידה של הרב עובדיה יוסף, ברור מאיפה היא באה. אתה יכול לראות בתשובות מסוימות, הרב עובדיה יוסף מדבר על לא בשמיים וכו' וכו', ותשובה אחת דוחה את הקבלה מן ההלכה. זאת אומרת, אצלו הדברים קשורים. אצל הרב עובדיה יוסף, ברור שהדברים הם קשורים. אבל להגיד לך שהקשר הוא קשר חד-חד, אני לא הייתי אומר שהקשר הוא הכרחי וישיר בין לבין. אבל יש קשר, כן. טוב, זהו, תראו, זה נושא ענק. כמו שפתחתי, בעיניי הוא נושא מאוד מאוד חשוב. הוא פותח פתחים לדיונים בהרבה מאוד שאלות יסוד. יש המון מה לקרוא בעניין הזה. אז נתתי לכם כמה דברים, אם זה המאמר של אורבך, או אם זה המאמר של ג'פרי רובינשטיין, ואם זה לקחת ליד את הספר של הרב מרגליות. אם עד היום לא הכרתם את הרב מרגליות, אם באמצעות השיעור הזה הכרתם את הרב מרגליות, אז היה לי שווה לבוא. הרב מרגליות, חייבים להכיר אותו. עכשיו.